שמואל ב' פרק ב', שמואל ב' פרק י' ב', המשל, משל כבשת הרש המפורסם. תגידו לי בבקשה מי עם הדמויות.
נו, מי הראשון?
דוד.
עשיר. במשל. עשיר.
כבשה.
מה?
כבשה. ואני.
אני.
והאיש הולך, הלך.
הלך, נכון, הלך, אורח, וכולי, צריך לדבר עליו. לא סיימתם? איזה דמויות יש? תסתכלו במשל.
כבשים.
כבשים ועזים. של מי?
של העשיר.
של העשיר, נכון. בעלי החיים. הבהמות, בסדר? הבהמות של העשיר. יש עוד? יש עוד דמויות.
עיר
אחת. מה? יש עוד דמויות.
בנב.
בנב, יפה. של מי?
של הרש.
של?
של העני.
של העני, לא של העשיר. בנב של העני. יש עוד דמויות? יש עוד דמויות?
יש את הילך לעיר העשיר.
הילך דיברנו, הילך, אורח.
זהו.
זהו? יאללה, קדימה. מי זה העשיר?
דוד.
ברור לכם? הלאה. בסדר. מי זה אני?
אוריה.
אוריה?
אולי אני בת שבע.
בת שבע?
אין לה דעת.
שנייה, בואו רגע נחשוב, בואו נניח שאוריה זה אני, בסדר? נניח שאוריה זה אני שלנו, בסדר? במשל, את מי שוחטים? את הכבשה. בנמשל, את מי שחטו?
אוריה.
אוריה. כן, מי זה אני? בואו, מי האפשרויות זה אני? מה? אני לא רוצה שום דבר, אני רוצה שתפעילו את הגלגלים ותחשבו, לא רוצה שום דבר. מה?
עדיין יכול להיות אוריה.
מה זה?
אוריה או בת שבע.
רגע, שנייה, מה?
עדיין יכול להיות
או?
כי בנמשל, פשוט לקחות על הדבר
הכי... אוקיי, אוריה או?
בת שבע.
או בת שבע? יאללה. המשיכו, כבשה. בת שבע, נכון, אבל רגע, אם זה היה בת שבע, אז יש שתי בת שבעות?
אוריה או בת שבע.
גם אוריה בת שבע?
אוריה
או בת שבע.
למה?
מה למה? כי אתה כבשה?
כן, יכול להיות בת שבע.
יכול להיות בת שבע ויכול להיות אוריה? כן, יכול להיות אוריה, יכול להיות בת שבע? תגידו לי אתם, תגידו לי, כן, לא, דברו, נו, מה אתם יושבים פה רואים?
יכול להיות.
אוריה או בת שבע, יפה מאוד. אוריה או בת שבע. מה, חשבתם על זה? שזה לא כזה מובן מאליו פה הדמויות? מי זה הלך אוריה? יצר רע, יאללה, אני אלך לפי הגמרא. הגמרא אומרת יצר רע. מה זה הבהמות של העשיר?
שאר אנשים.
שאר אנשים של דוד, כמה אנשים היו לו? בינתיים אין לו ודאי 18, בעתיד יהיה לו, אבל כרגע אין לו 18. לא, האמת היא עכשיו כבר יש לו. נשם של דוד, בסדר, מי זה בניו של העני?
בניו של העני?
הם מופיעים בנמשל, במשל. מי הם בניו של העני? אמרתם, אני זה אוריה או בת שבע, אז מי זה הבנה?
אוריה או בת שבע. שאר החיילים יכול להיות.
מה?
חיילים שמתו
שם? לא יודע, תגידו אתם. בנים של אוריה? איפה הם מופיעים בנמשל? טוב, אז קודם כל שתדעו. מה? יפה מאוד, הנה התשובה. שמעתם מה יהודה אמר? מי אמר שחובה שזה יהיה טועם? לא חובה. רוצים דוגמה? תפתחו למשל... ספר שופטים פרק ט. איזה משל יש שם?
יותם.
יותם, משל יותם. משל יותם, תפתחו משל יותם. אני לא נעשה סקירה עכשיו בכל התנ"ך על המשלים, כי ממש אין לנו זמן, אבל מי שירצה יוכל לעשות זה בזמנו החופשי, בשופטים פרק ט. סתם דוגמה קטנה, בסדר, אנחנו לא הולכים ללמוד שם את כל המשל, אני רק רוצה להדגים לכם. בסדר? בשופטים, בפרק ט, שם יש את משל יותם. בסדר, משל יותם, מתחילים בפסוק, בפרק ט' שופטים, פרק ט' פסוק ח'. הוא מתחיל לדבר איתם, עם החבר'ה שנמצאים פה למטה בפסוק ז'. פרק ח' הוא מתחיל להגיד להם, הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך, ואמרו לזית, מולכה עלינו וכו'. אני רוצה להתקדם, בסדר? אומר להם בפסוק ט' ו', ויאמר האטד אל העצים, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חסו אצילי. בסדר? יאללה, ואם עין תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון. בסדר? אם אתם מושכים אותי למלך, בואו חסו בצילי, ואם עין תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון. ואתה, אם באמת ובתמים עשיתם, ותמליכו את אבימלך, ואם טובה עשיתם עם רובל ועם איתו ועם מול, שניחה אבי עליכם וכולי, אתם קמתם על בית אביכם, ותמליכו את אביכם, פסוק יוטט. ואם באמת ובתמים עשיתם הם מרובל, ואם ביתו היום, שמחו באבי מלך וישמח גם הוא בכם. ואם אין, תצא אש מאבי מלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו, ותצא אש מבעלי שכם ומבית מילו ותאכל את בית אבי מלך. מישהו יודע מה הנמשל פה? מה קרה בסוף? בואו נקפוץ רגע. סרט, תסתכלו אותנו את הפסוק. אם אין, תצא אש מאבי מלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו, ותצא אש מבעלי שכם ובית מילו ותאכל את אבי מלך. אז בואו רגע נקפוץ לעמוד הבא. מי שעובד עם קורן, מי שלא, אז יקפוץ לפסוק נון. סליחה, לא פסוק נון, פסוק ממחת. והיה לוי מלך הר צלמון, הוא וכל העם אשר איתו, ויקח אבי מלך את הקרדומות בידו, ויכרות סוחת עצים ויסייע וישם על שכמו, ויאמר אל העם אשר עמו, מה ראיתם עשו מהרוג, עשו כמוני, ויכרתו גם כל עם איש סוחו, וילכו אחרי אבי מלך וישימו על הצריח והציתו אליהם את הצריח באש. התקיימה הנבואה? לא משנה, לא נתעסק עם זה עכשיו. אחרי השיעור מי שרוצה נשאל. זה לא הייתה נבואה, אבל זה מאוד מזכיר, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו, את מה שהרב צבי יהודה אמר במזמור יוטט. אבל לא משנה עכשיו. אין פה נבואה, זה לא נבואה. אבל זה משהו שהדברים שלו ממש התקיימו. אז אני רק מזכיר לכם, בפסוק אף היה כתוב, אם אין תצא אש מאבי מלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו. זה קורה? זה קורה פסוק במתת? והציתו להם את הצריח באש והמיתו כל אנשי מגדל. מה עכשיו צריך לקרות לאבי מלך? יישרף, מישהו צריך לשרוף אותו. תקראו מפסוק נ' עד סוף הפרק, שורפים אותו?
לא בדיוק.
לא בדיוק. לא, מה לא יודעים? כתוב. הוא לא נשרף, מה עשו לו? פלח רכב. לא שרפו, אבל כתוב פה במשל שזה מה שצריך לקרות, שתצא אש מזה, אחרי...
זה גם
אנשי טבת. בדיוק, גם לא אנשי טבת וכו'. תדעו באופן כללי, משלים בתנ"ך לא חייבים להיות תואמים אחד לאחד. למה? אם היו אומרים לדוד משל, את משל כבשת הרש, וזה היה בדיוק תואם אחד אחד את המציאות, מה היה קורה? הוא לא היה פוסק את זה. אז מה היה קורה? הוא היה מגלה שמדברים עליו. אז אתה לא יכול שאתה רוצה, הרי כל המשל הזה היה משלו לו משל, ורצו שהוא יפסוק, יחוץ את דינו. הוא אדם חכם, אם משלו לו משל בדיוק אחד לאחד, הוא צ'ק צ'ק יעלה מה מדובר. הוא יבין. מה?
עם יואב,
עם האישה תקועית, נכון, שנגיע בעזרת השם לפרק י' ד', עם האישה תקועית. אבל אז באים ריבונו של עולם, שולח את נתן עם משל שהוא לא בהכרח אחד לאחד. בסדר, יש עוד דוגמאות בתנ"ך, אבל בואו נתקדם. בסדר? אז זה לא אחד לאחד, אני לא יכול לפסוק לכם פה בדיוק מי זה מה, כי זה באמת לא ברור. זה לא ברור. אבל זה או זה או זה. הכבשה ואני זה או ריה או בת שבע, בשתי אפשרויות, לא בדיוק ברור מי זה מה. בסדר? שתדעו. אני חוזר למשל, פסוק י' ב', בסדר? לא פסוק י' ב', פרק י' ב', פסוק א', וישלח השם את נתן אל דוד, ויבוא אליו. ואמרתי לכם פעם מה ההתלהבות מזה שהתנ"ך מספר לנו שהוא בא אליו? מה? הוא לא פחד, בסדר? הוא לא פחד, ובכל זאת הוא הגיע אל דוד, למרות שזה היה דבר מאוד לא פשוט. ויאמר לו, שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש. עוד שאלה שאלתי אתכם פעם קודמת. אני שאלתי אתכם למה ריבונו של עולם שולח את נתן עם המשל עכשיו. אני מזכיר לכם רגע מה קרה. דוד עולה על הגג, רואה את בת שבע, קורא לה. אני מדלג על כל מיני שלבים באמצע, שלבים בזה. שוכב איתה, קורא לאוריה, מנסה לשכנע שישכב, עוד פעם מנסה לשכנע. זה לא עובד, הוא מנסה לשקר אותו, הוא שולח לשדה הקרב שיהרגו אותו, הוא מת, דוד מתחתן, נולד לו ילד, רק אחרי שנולד לו ילד, רק אז השם שולח את נתן. מלא מלא פעמים באמצע השם היה יכול לשלוח את הנביא. אמרתם, בחירה חופשית, בואו רגע נעשה סקירה קצרה בתנ"ך. יש לכם כוח?
כן.
באצבעות?
כן.
יאללה, סו, קדימה. המקור הראשון שלנו הוא שמואל א' פרק י' ג' פסוק י'. שמואל א' פרק י' ג' פסוק י'. מי מדובר שם? שאול, יפה. שמואל א' פרק י' ג' פסוק י', שם יש מלחמה, שאול צריך לחכות שבעה ימים עד ששמואל יבוא ויקריב איתו קורבנות, בסדר? ושם כתוב בו לפני פסוק י', פסוק ח'. שמואל א' פרק י' ג' פסוק ח', ויוכל שאול, שבעת ימים למועד אשר שמואל, ולא בא שמואל, גילגל, מחכה שבעה ימים, כמו שהוא קבע, כמו ששמואל אמר לו לעשות, זה לא קורה, ויפצה מעליו, אנשים מתחילים לברוח לכל הכיוונים, ואמר שאול, הגישו אליי עליו, והשלמים, וככלותו להעלות עולה, והנה שמואל בא. שימו לב, הוא מקריב את הקורבן, הוא לא אמור להקריב את הקורבן. איך שהוא מקריב את הקורבן? שמואל מגיע. אם היינו לוקחים את זה לדוד, מתי היינו מצפים שנתן יבוא? שנייה.
אחרי שהוא שכב.
שנייה אחרי שהוא שכב עם בצבע, קדימה, שלח נביא. הנה, אתה ככה עובד, ריבונו של עולם. הנה, למה אתה לא עובד פה ככה בצורה הזאת? תסתכלו למשל בשמואל א', בפרק ת' ו'. שמואל א', פרק ת' ו', מי זה המלך? שאול. אותו סיפור. שמה, המלך, יפה מאוד. שמה הוא חומל, תסתכלו בשמואל א', פרק ת' ו' פסוק ת'. שמואל א' פרק ת' ו' פסוק ת', שמה שאול היה צריך לחסל את כל העמלקים. שמה כתוב בשמואל א' פרק ת' ו' פסוק ת', ויחמול שאול ועם על הגג ועל מיטב הצון והבקר והמשנים ועל הקרים ועל כל הטוב, ולא עבו אחרימה וכל המחנה, וזמן ונעס אותה החרימו. ויהי דבר השם אל שמואל אמור, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחיו ודברי לא הקים, ויחר לשמואל ויזעק אל השם כל הלילה, והשכם שמואל יקרא את שאול בבוקר, ויוגד לשמואל אמור, בא שאול הכרמלה וכו'. למוחרת בבוקר הוא הולך לדבר עם שאול, והוא אומר לו שם כל מיני נבואות, למשל הנבואה שהוא אומר לו בפסוק פסוק ת' זין. ויאמר שמואל אל שאול, הרף ואגיד אליך את אשר דיבר השם אליי הלילה, ויאמר לו דבר. אז הוא הולך ואומר לו נבואות. הוא מגיע מיד. שאול נופל, טרח, מיד שולחים לו נביא. תראו לכם איזה כיף היה, כאילו אחרי כל נפילה שלנו חס וחלילה וזה. מגיע הנביא, אומר לך בפרצוף, תקשיב, עשיתי ככה וככה, לא בסדר. אני מאפשר לנו תיקון. חודש אלול, אתה לא צריכים עכשיו שמגיעים לוידוי, להתחיל להיזכר מה עשים לפני שנתיים וזה, להגיד בוידוי. ישר אומר לך בפרצוף, הנה, עשית ככה וככה, בום. נחמד? לא בטוח שהיינו רוצים את זה, אבל ככה באים ואומרים בפרצוף, ויש עוד דוגמות. תסתכלו למשל, מה? שדוד מונה את העם אז? נכון, שם מיד אחרי זה מגיע, נכון. תסתכלו רגע במלכים א', תסתכלו במלכים א', בסדר? מלכים א', בפרק, מלכים א', פרק כ"א. מלכים א', פרק כ"א. אז ראינו דוגמאות לזה שהשם שולח נביא מיד. קורה משהו? מיד הוא שולח. בסדר? בואו נראה עכשיו דוגמה שזה לא מיד, נראה אם תזהו ולהגיד לי איך זה עובד פה. מלכים א', בפרק כ"א, שם יש בפסוק ת' ז', מלכים א' פרק כ"א פסוק ת' ז', מלכים א' פרק כ"א פסוק ת' ז'. מכירים שם את הסיפור עם נבות הישראלי? והיא כשמוע אחיו כי מת נבות, ויקום אחיו לרדת אל כרם נבות הישראלי לרשתו. הרי זה היה כל העניין, חיסלו את נבות כדי לקחת לו את הכרם, נכון? אז עכשיו נבות הוא מקבל מידע שהוא מחוסל, הוא הולך לרשת את כרמו. ויהי דבר השם אל אליהו תשבי לאמור, קום רד לגרת אחיו מלך ישראל אשר בשומרון, הנה בחרם נבות אשר ירד שם לרשתו. הוא נמצא שם, הוא עכשיו בא לרשת. ודיברת אליו לאמור, כה אמר השם, הרצחת וגם מהרשת וכו'. כלומר, קודם ראינו דוגמאות לזה שהשם שולח שנייה אחרי. פה מה קורה? תוך כדי, בעיצומו, הוא עכשיו בא לרשתו. צריך השם שולח נביא עכשיו, אומר לו בפרצוף, אדוני, מה אתה עושה? מה?
אפשר להגיד שהמסערה זה כבר להריציחה.
מה?
אפשר להגיד שהמסערה זה להריציחה, ויש תוספת כאילו.
אפשר. אבל שים לב מתי הוא שולח אותו, הוא שולח אותו בזמן שהוא יורד לרדת, לרשת את כרם נבות הישראלי. ואז הוא אומר, בסדר, אני אומר, זה באמת אחרי הרציחה, אבל זה בזמן הירושה. זאת אומרת, הרצחת וגם הרשת, הוא עושה פה שתי דברים רעים. ובזמן הירושה הוא בא. בדיוק בעיצומו. ירמיה פרק למ"ח. ירמיה פרק למ"ח. אתם איתי? נגמר לכם הכוח באצבעות? יופי. ירמיה פרק למ"ח. אז אנחנו ראינו נביא שמגיע שנייה אחרי. ראינו נביא שמגיע בעיצומו. בואו נראה מה קורה בירמיה פרק למ"ח. ירמיה פרק למ"ח, שמה פסוק י"ז. ירמיה פרלי המתחת פסוק י' זין. לא משנה כרגע הסיטואציה, אני אגיד לכם הסיטואציה. הסיטואציה הייתה ממש טרום חורבן, הבבלים כבר מקיפים את ירושלים בחודשים האחרונים לפני החורבן, ואומר ירמיה אל צדקי, אני ביש, ספר ירמיה פרק למתחת פסוק י' זין. ירמיה פרק למתחת פסוק י' זין. בסדר? ויאמר ירמיהו אל צדקיה, כה אמר השם אלוהי צבאות אלוהי ישראל, אם יצאת אצל שרי מלך בבל, וחייתה נפשך, והעיר הזאת לא תשרף באש, וחיית אתה וביתך. ואם לא תצא אל שרי מלך בבל, וניתנה העיר הזאת בהר הכזדים, ביד הכזדים, ושרפו באש, ואתה לא תמלט מידם. שולחים אותה נביא, מתי? לפני. אדוני, תדע לך, יש לך פה שתי אפשרויות. אם תעשה ככה וככה אתה טיפול, לא תעשה ככה, לא, תעשה הפוך, אתה תצלח. מה?
זה לא חטא.
זה חטא, אין לי זמן להסביר, אם תרצה אחרי שהוא אני אסביר לך למה זה חטא, זה חטא, יש פה חטא, זה לעבור על פי השם, אבל צריך לראות כל מיני השוואות, יש פה חטא מסוים, בסדר? כי מה שאני אגיד לך בקצרה, מה שהשם רצה שיקרה, שהוא יצא ויפיל את עצמו אל מלך בבל, זה לעבור על ציווי השם, זה לא ציווי שכתוב בתורה, בספר דברים, פרשת כי תצא, אבל זה משהו שהשם רצה שהוא יעשה, והוא מחליט לא לעשות, דרך אגב, לעבור על מצוות נביא, נכון, נכון. אני מסכים, אני מסכים. אבל באים ואומרים לו מראש, אדוני, יש לך עכשיו שתי אפשרויות, אני מבקש שתעשה ככה וככה. אני מסכים שזה לא לגמרי אותה סיטואציה, אבל אומרים לבן אדם לפני, יכלו לעזוב אותו, שיעשה מה שהוא רוצה, בחירה חופשית, שיעשה מה שהוא רוצה, ואז לבוא ולהגיד לו, בגלל שעשית ככה וככה, ת, 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 ת. למה שם שולח לדוד רק אחרי שהילד נולד? סומך עליו שיחזור בתשובה. זה רגע, שנייה, רגע, זה אחד אחד. זה האפשרויות. בסדר, אפשרות אחת, דוד הוא בן אדם כזה, שריבונו שם יודע, וואלה, הבן אדם הזה, נו, עכשיו יחזור בתשובה? טוב, הוא עכשיו שלח את אוריה, אולי עכשיו הוא יחזור בתשובה? טוב, הוא עכשיו לקח את האישה, אולי עכשיו יחזור בתשובה? טוב, עבר הזמן, נולד הילד, הוא לא חזר בתשובה? יאללה, הגיע הזמן, זהו, כבר נתתי לו מספיק זמן וכולי. זה אפשרות אחת, מה, כן, יהודה.
אם נחזור סוף הפרק הקודם שאמרנו בעיר הדבר של
הסדרית, נכון.
אז זה מה שמתאים שזה מה שיגיע עכשיו.
אני שואל למה? למה? זה השאלה, למה? עוד רעיונות? כן.
כביכול,
אנחנו נגלה שהם לא סתם, אבל זה בהמשך. בסדר, עוד נראה אלא מה, אבל זה סכמים עוד אני אשאל. אבל זה לא סתם, כן, מה?
יש זמן
מקבל, אתה אומר שאמור להיות איזה שיקול בכל מקום, בסדר? מעולה, אני מסכים איתך, באמת אפשר להסביר את זה ככה, רק תשימו לב, אני פתחתי לכם, עשיתי לכם, תזכירה אותי, לא סתם. כשאתם לומדים תנ"ך, תפקחו את העיניים ותשימו לב. זאת אומרת, יש כל מיני סיטואציות, ברגע שאתה עושה השוואה כזאת בתנ"ך, העיניים שלך נפתחות. אתה רואה שוואלה, זה לא כזה מובן שתמיד זה קורה בדיוק בזמן הזה. יש כל מיני זמנים. לפעמים זה לפני, לפעמים זה בעיצומו, לפעמים זה בדיוק אחרי, לפעמים זה לוקח. צריכים לפתוח את הראש ולחשוב. עוד נגלה אחרי זה עוד רעיונות בהמשך. בסדר? קדמנו? פסוק א', קראנו אותו כבר? יאללה, פסוק ב'. אנחנו בשמואל ב' פרק י"ב, בפסוק ב'. אחרי שכתוב בפסוק א', וישלח השם את נתן אל דוד, ויבוא אליו, ויאמר לו, שני אנשים היו בעיר אחד. אחד עשיר, ואחד רש. אני. כן.
היו מדברים או שכל מה
שאומרים יום? מי היו מדברים? אתה שואל אם היה להם שיחות אי פעם?
לא, לא, כי כל פעם שנביא מגיע, היה מגיע
למישהו בראש ובראה לדור. בדרך כלל, כן. לפחות ככה זה בתנ"ך. די, כן. אני עכשיו לא סוכר את הכל, אבל נראה לי שכן. יאללה, להשאיר היה צאן ובקר הרבה מאוד. אז אמרנו שכנראה הצאן והבקר הרבה מאוד זה הרבה נשים שהיו לו, ולרש אין קול כי אם כבשה. אני אמשיך רגע לקרוא את הפסוק. אחת קטנה אשר קנה ויחייב ותגדל עמו ועם בניו יחדיו מפיתות אוכל ומכיסות אשתו ובחיקות ישכב ותהי לו כבת. שימו לב, האם הייתי יכול לכתוב את הפסוק ככה ולהגיד שנתן היה אומר את המשל ככה? ולרש אין קול כי אם כבשה. האם מסתדרים? האם מסתדרים? יש לו, הוא יש לו מלא, הוא יש לו רק כבשה. שימו לב כמה תיאורים התנך מכניס על הכבשה הזאת. משהו מטורף. לא מצאתי לזה עוד מקומות בתנך, כל כך הרבה תיאורים לדבר אחד. מספרים על הכבשה הזאת שהיא כבשה אחת, ומספרים עליו שהיא הייתה קטנה. מספרים שמה הוא עשה לה? קנה אותה. מספרים גם שהוא חיה אותה. ושהיא גדלה אמו, וגם עם בניו, יחדיו. מספרים לנו שמפיתו היא אכלה. מכוסו היא שתתה, היא תשתה, בחיקו תשכב ותהי לו כבת. למה מספרים לנו כל כך הרבה על הכבשה הזאת? מה? הקשר, יפה. זאת אומרת, התנך ממש משקיע, הוא רוצה ממש להראות הקשר בין הבן אדם, הרש הזה לכבשה הזאת, הקשר מטורף. אין לזה אך ורע. בן אדם הוא לא נקשר לכבשה. למה שבן אדם יקשר לכבשה כל כך? אבל הבן אדם הזה, עם הכבשה הזאת, היה להם קשר מטורף. קשר שהוא לא שגרתי בן אדם לבין כבשה. בסדר?
אולי גם אם
זה
אתה רוצה להגיד את אביב.
מה?
אתה רוצה להגיד את אביב.
ודאי, ודאי שרוצה את זה, כן, נכון, בסדר, ודאי, רוצה להגיד את דוד. עכשיו שימו לב, לא רק שמספרים לו, הם מספרים המון המון תיאורים על הכבשה הזאת, גם תראו כמה תיאורים משפחתיים יש פה. בסדר? כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחיה ותגדל אמו, יש קשר אליו, יש גם קשר לבנים שלו, יש קשר לפת שלו, לקוס שלו, לחק שלו, בסדר? ותהי לא כבת, היא ממש נחשבת כבת שלו. זאת אומרת, לא רק שמתארים לנו את הכבשה הרבה מאוד, אלא ממש מתארים, וואלה, אם היו שואלים את המשפחה הזאת, מי המשפחה? היו אומרים, אבא, ילדים בכבשה, היא ממש אחת משלנו. היא ממש, בסדר? זה הרעיון. למה כל כך מתארים לו את הכבשה הזאת בצורה כזאת מפורשת? בואו נחשוב רגע על הנמשל. יפה, כי היה קשר בין? בין אם נגיד שאוריה זה הכבשה וכו' וכו', אבל היה קשר מטורף. בסדר? כלומר, מה שרוצים להגיד פה לדוד, אתה פירקת פה משהו רציני. היה פה קשר מטורף. מטורף, אין לזה אך ורע. באמת היה פה קשר מטורף ואתה ריסקת את הקשר הזה.
היה פה קשר מטורף, אבל קשר סם בין
אישה. נכון, אבל אתה רואה שהיה אפשר לקצר את הפסוק הזה מאוד מאוד מאוד.
לא, עם הכבשה היית צריך להעריך מאוד, כדי להגיד שזה קשר בין אישה לשתות, אתה לא חייב
קשר לעניין של אשתו, אבל זה קשר מאוד משמעותי.
אתה רוצה להפוך קשר לכבשה לקשר
עם אישה? כן. אז אתה אומר צריך לפרט הרבה. בסדר, אינה חינמי, נכון, אבל באמת זה פירוט מאוד גדול. מה?
נראה שבת שבע הייתה כמותי...
נכון, אתה צודק, נדבר בהמשך. אתה צודק, נדבר. אתה צודק, נדבר. על באמת מה היה הקשר ביניהם, אבל מבחינת ריבונו של עולם הקשר פה היה מטורף. למה הקשר היה מטורף? הם נשואים. אבל היא גרושה. אף על פי כן, בסדר? זאת אומרת, היה ביניהם קשר, בסדר? הם נשואים, ואתה פירקת פה, ריסקת משפחה. כן.
איך
הגיוני
שאני כתב משה
בשוק? מה? איך הגיוני שאני כתב משה
בשוק? מה, הכבשה? אני יכול להגיד לך כבשה היא הוגר
שהוא
אוריה,
אבל הכבשה היא משהו
בשבע ואני
אוריה.
אבל איך אפשר
לומר
שאני כבשה בשוק והכבשה זה אוריה?
כשאלה, את מי אתה לוקח למי?
איך אפשר לומר שהכבשה זה הקשר ביניהם?
את הכבשה, אחרי זה כאילו, את אוריה שחטו, ופה שוחטים את הכבשה. אז יכולה, הכבשה זה אוריה. זה משהו לא ברור, נו.
אפשר
למה
שהקדוש
ברוך
הוא אחד
מהם שמשנים פה? אולי, אבל איך תכניס את זה?
השיר הוא הקדוש ברוך הוא.
למה השיר הוא הקדוש ברוך הוא? השיר לקח את הכבשה.
השיר זה הזה
החיים. תחשוב על זה. יאללה, בואו נתקדם. עוד דבר מאוד חשוב שעוד מעט אתם רואים, אנחנו לומדים את זה בעדינות. תסתכלו דבר מאוד מעניין. לא סתם אמרו על הכבשה אחת הקטנה הזאת שהוא קנה וחייב ותגדל עמו ועם בניו יחדיו, ומספרים לנו שמפיתו היא אכלה מכוסות תשתה וחוקות תשכב. זה מזכיר לכם משהו?
כן.
מה? תסתכלו בפרק י' א'.
אני אמרתי
לראות ולדעת. יפה מאוד. תסתכלו בפרק י' א' פסוק י' א'. פרק י' א' פסוק י' א' זה אחד מהפעמים שדוד מנסה לדרבן את אוריה ללכת הביתה, בסדר? עוד שאוריה היה בחיים, והוא אומר לו את הדבר הבא. ויאמר אוריה בפסוק י"א, פרק י"א, פסוק י"א, ויאמר אוריה אל דוד, אהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב, ועבדי אדוני על פני השדה חונים, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב. מה אצלנו כתוב? מפיתו תאכל, מכוסו תשתה, מחיקו תשכב. בסדר? אתה רוצה שאני אעשה את הדבר הזה, ועכשיו רומזים לו, פה ברמז קל, וואלה, תתעורר למילים שנאמרו לך. בסדר? בואו נתקדם, פסוק ד'. ויבוא אליך לאיש עשיר. אז חזל אומרים שהאל, טוב, עוד מעט. ויבוא אליך לאיש עשיר והחמו לקחת מצונו מבקורו לעשות לאורח הבא לו. אתם רואים, בהתחלה הוא נקרא אליך ואחרי זה נהפך להיות אורח. איך הוא נקרא בפסוק, בסוף הפסוק? איש. אתם רואים? אליך, אורח, נהפך להיות אחרי זה איש. חזל אומרים, מכירים את החזל הזה, נכון? שזה עצר הרע, בהתחלה הוא הלך, הוא רק מסתובב, אחרי זה הוא בא והוא מתארח אצלך בבית, ואוסף נהפך להיות חלק ממך, נהפך להיות איש שעושה מה שהוא רוצה בבית, ומפה רוצים ללמוד שאסור, כשמתחיל עצר הרע, אז לא לתת לו פתח. אתה הסתכלת על אישה, אז אחרי זה אל תתפלא שאתה תברר מי זאת, ואחרי זה אל תתפלא שאתה תקרא לאליך הביתה ותפטפט איתה באיזה שיחה חברית, ואל תתפלא שהדברים אחרי זה יתפתחו. כי אתה פתח את הפתח ליצרה, זה אחרי זה דופק אותך. דופק, 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 בסוף אתה זהו, אתה כבר שבוי שלו.
כן,
מה?
מה? איך אלך זה אורח?
ויבוא אלך לאישה עשיר. והחמו לקחת מצונו מקורו, לעשות לאורח. בהתחלה הוא נקרא אלך, ואחרי זה נפך להיות אורח. השיר עושה לאלך, השיר עושה לאלך, השיר עושה לאלך, למי שבא לבקר אותו, בסדר? אז ויבוא אלך לאיש העשיר, והחמו לקחת מצונו, העשיר, כן, חמה לקחת מצונו ומקורו לעשות לאורח הבא לו, ויקח את כבשת האיש הרש, ויעשה על האיש הבא אליו. שומע את זה דוד, הוא מזדעזע! ואיך הרב דוד באיש מאוד! הפיוזים עולים, לא סתם ריבונו של עולם החליט לתת לדוד לשפוט. הוא ידע שהפיוזים של דוד יעלו חבל על הזמן, שיתעצבן על זה חבל על הזמן. דוד הוא היה איש של צדקה, של יושר, של משפט אמת, והדברים האלה פוצצו אותו. הוא השתגע מהדבר הזה, איך זה יכול שקורה כדבר הזה? דרך אגב, לא סתם ריבונו של עולם פה נותן לו משל כדי שהוא ישפוט ויפסוק את דינו. אין הרבה אנשים כאלה בתנך שקיבלו אפשרויות כאלה לבחור את העונש, לשפוט את עצמם. דוד יקבל את זה עוד פעם, מתי? בסוף שמואל ב', מתי ש? סופר את עם ישראל, נתנו לו שם לבחור שלוש אפשרויות בפרק אב ד'. זאת אומרת, דוד הוא משהו מיוחד. יש עוד, יפה, ויש עוד דמות, את אחיו, גם לאחיו נותנים לבחור את העונש, אבל זה ממש, זה קצת דומה, אבל זה שונה מאוד. יש בזה דמיון, כן. הוא לא שם לב, כי מה שקורה זה דבר שאנחנו נראה את זה בפרקים הבאים. כשאדם לא עובד עם החוקים של ריבונו של עולם, העיניים שלו נסתמות. תפתח בבקשה חומש במדבר, פרשת מסעי. תפתחו חומש במדבר, פרשת מסעי, פרק למד ג', ובואו נראה מה קורה שם שאנחנו לא עובדים עם מה שריבונו שם רוצה שנעבוד. אז זה אותם לנו את העיניים. חומש במדבר, פרק למד ג', פסוק נון. מה שאתם הולכים עכשיו לקרוא בפסוקים זה מה שכל הזמן סופר לנו בחדשות. בסדר? יופי. אם אתם לא שומעים חדשות, אז לפחות תקשיבו לפסוקים. חומש במדבר, פרק למד ג', פסוק נון. חומש במדבר, פרק למד ג', פסוק נון. שם כתוב, וידבר השם אל משה בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור. בסדר? אתם איתי? יופי. וידבר השם אל משה בערבות מואב על ירדן, שנייה לפני שהם נכנסו לארץ, ממש כמה חודשים אחורה. דבר לבני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. אתם יודעים מה פירוש המילה להוריש? שתי פירושות בתנ"ך. או לגרש או להרוג. והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם ואיבדתם את כל משכיותם וכולי, גם את העבודה הזרה שלכם, עבודה זרה שלהם, סליחה. תלו מוטל. ופסוק נ"ג, והורשתם את הארץ והשבתם בה, תורישו אותה לגמרי. תדאגו שלא יהיו פה אנשים זרים. וישבתם בה, למה? כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. הורשה הזאתי להורשה הזאתי, בהתחלה והורשתם את כל יושבי הארץ, הכוונה הייתה, אתם צריכים לדאוג שהאנשים לא יהיו פה, ואחרי זה פסוק מגיעים, והורשתם את הארץ וישבתם בה, הכוונה שאתם תורישו אותה, כלומר תרשו אותה, תבואו ותתגורו בה. אל תגידו, לא בא לי לגור באלון מורה, כי מפריד שם. תבואו לגור שם, בסדר? נכון, מסכים איתך. טוב. פסוק נוני, בואו תראו מה קוראים, אנחנו לא עושים את מה שהשם אומר. פסוק נוני, זה עובד פה וזה עובד בכלל בכל הדברים בעולם, אנחנו נראה את זה אחרי זה עם דוד. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, זאת ברגע שאנחנו לא מורישים את יושבי הארץ מפניכם, מול מי אנחנו עובדים עכשיו? מול ריבונו שם, כלומר אנחנו לא עושים את מה? שהוא ציווה עלינו. אם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לטילים בעיניכם, לצינים בצדיכם, וצערו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. טוב, למה זה יקרה? אתם יודעים מי אנחנו מסתפכים? אנחנו לא מסתפכים רק איתם. בפסוק הזה אנחנו מסתפכים. אתם יודעים באמת עם מי אנחנו מסתפכים? בפסוק מ"ו, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, מי דימה לעשות למי? מה הוא דימה לעשות להם? להוריש אותם, אעשה לכם. אז אנחנו מסתבכים גם עם האויבים שנמצאים פה וגם איתם. אבל תסתכלו, מאוד מעניין, תסתכלו עוד פעם בפסוק נוני, אם לא תורישו את יושבי הארץ מביכם, והיה אשר תותירו מהם נסיקים בעיניכם. פרשנים פה מסבירים מה הכוונה, שהם יהפכו אתכם להיות עיוורים. אבל מה, מה זאת אומרת? מה, כי יזרקו עלינו אבנים בעיניים ונפסיק לראות? לא, אנחנו פשוט נפסיק לראות את האמת. זה יראה לנו שזה הגיוני שהם פה. הרי מי יחתוך לנו את הבשר ברמי לוי? ומי יסיע אותנו באוטובוסים בירושלים? ומי יביא לפה שליחויות לאלון מורה? מי מוכן להגיע? מרוקחים יהיה רוקח. צריך מי שיעשה את זה. תסתכלו פה בפרשנים, זה מאוד מעניין. תסתכלו את האור החיים הקדוש מה הוא כותב פה. מטורף. זאת אומרת, גם אם תשאירו אותם לטובתכם, אז זה מה שיקרה. הם יהפכו אתכם לעיוורים. אתם לא תשימו לב שמה שאתם עושים זה שטות. זה מה שהתורה, כשלא עובדים לפי התורה, זה מה שזה עושה. מעביר אותנו. זה גם מה שקורה לדוד. דוד לא שם לב שמדברים עליו. דוד הוא אדם חכם, ופה הוא לא הצליח להבין. יאללה, בואו נחזור לפרק שם, פרק י"ב פסוק ה'. ואיך הרב דוד באיש מאוד, ולא סתם התנ"ך כותב, מכניס את המילה מאוד, שכתוב מאוד זה מאוד. ויאמר אל נתן חי השם, כי בן מוות האיש העושה זאת, לא מבין. למה בן מוות? הבן אדם סך הכל לקח תבשה. למה הוא בן מוות? אתם מכירים את הפסוק בפרשת משפטים? מכירים? תסתכלו בשמות כ"א. תסתכלו בשמות כ"א. בשמות כ"א. בואו נראה מה כתוב בשמות כ"א. בסדר? אתם בשמות כ"א? יופי, פסוק למד זין. שמות כ"א פסוק למד זין. שם כתוב ככה, כי גנוב איש, שור, או שאו טבחו מכרו. נכון זה מה שקרה פה? הוא גנב שא? טבח אותו. מה צריך להיות הדין? חמישה בקר שלם תחת השור, והבת צון תחת השא. נראה לכם שדוד המלך לא יודע את הפסוק הזה? או, אבל למה הוא קובע פסיקת מוות? בואו תחזרו רגע לפסוקים שלנו. בפסוקים שלנו כתוב ככה, ויאמר נתן חי השם כי בן מוות האיש העושה זאת. הוא מוסיף, הוא אומר, ואת הכבשה שלם ארבעתיים. למה ארבעתיים? כתוב בתורה. אז למה בן מוות? למה בן מוות? למה מגיע לבן אדם? הוא סך כל הגנב כבשה. שגידו לשלם 18 כבשים. לא יודע מה. מה זה בן מוות? למה הוא בן מוות? תשובה. יפה, כלומר מה הוא לקח לו? את החיים, לקח לו את המשפחה שזה החיים שלו. זאת אומרת אין פה מקרה, זאת אומרת אם הבן אדם הזה היה מגיע לבית דין, דנים אותו וזה אומרים טוב, תשמע, צריך לשלם פי ארבע. ככה זה הדין של התורה, צריך לשלם פי ארבע. אבל דוד מבין שזה לא יכול להיות, בבית דין זה מה שהיה קורה, ולא יכול להיות שהדבר הזה יעבור על סדר היום. הבן אדם הזה כיסח את המשפחה הזאת, נכון שזה סתם כיסח?
אשר לא חמד.
מה? יפה מאוד, זה מה שכתוב. בואו תסתכלו מה כתוב, הוא ככה הוא מסביר. בשמואל ב' בפרק י"ב, הוא מסביר עכשיו. אתם רואים בהמשך פסוק ו' ואת הכבשה של ארבעתיים עקב אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמד. מה הכוונה עשה את הדבר הזה? איזה דבר הוא עשה?
שחט.
לקח ושחט. זה עקב אשר עשה את הדבר הזה. גנב כבשה ושחט ועל אשר לא חמד. מה הוא חוטף על אשר לא חמד? מוות. איך אתה אכלת? הכבשה הזאת זה המשפחה שלו. נכון שכבשה והיא עושה מה, אבל היא המשפחה שלו. היא ממש חלק מהמשפחה, איך אתה לא מתבייש? איך אתה לא מתבייש לעשות כזה דבר? ודוד פוסק פה דין מוות.
אבל מתי פוסקים דין על פי
הרקע שלו? מלך. זה מלכות. בית דין לא יכול לעשות כזה דבר. בית דין שופט, מגיעים עדים, אומרים ככה הוא עשה וזה, כן, נכון, ורואים, אמת נכון לדבר, ארבעה, ככה זה דין התורה. זה מה שבית דין יכולים לעשות. מלך חבל הזמן, מלך עובד בכללים אחרים.
דוד המלך.
מה?
אבל דוד המלך, כאילו זה לא...
דוד המלך, דוד פה הוא המלך, הוא הפסל. הוא יכול לפסוק. מה? כן, כי אתה יודע מה יקרה אם לא יעשו כזה דבר? אם המלך לא היה פוסק פה דין מוות לבן אדם הזה שלקח את הכבשה, מה היה קורה?
משלם,
לא אכפת לי. יאללה, נשלם פעם, אני אקח שוב ניתן עוד. נשלם, מה אכפת לי? היום איזה ילד התנהג לא יפה בכיתה. כבר לא קשור לבית הספר. זה קטנים. ילד לא התנהג יפה בגידה, אמרתי לו, אני אשאיר אותך אחרי הלימודים, כי אתה... לא, סליחה, הוא איחר מאוד לשיעור. אמרתי, אני אשאיר אותך אחרי הלימודים. מה הוא אומר לי? אז תשאיר. סבור, כאילו. יאללה, לא מפריע לי. עכשיו, ילד כזה, כאילו, אתה חייב כאילו לבנות לו את היראה בלב. זה לא יכול להיות שהוא ככה ימשיך בחיים. כי אין לו יראה. מה? מה?
בן מוות! אבל... שהוא יהיה גדול, הוא יראה את השיעור הזה ביוטיוב.
אתה חייב לבנות אצלו את היראה, כי הבן אדם הזה יגיד, טוב, אז מה? אז נשאם ארבעתיים, אכפת לי. מחר אני אעשה את זה שוב, ונשאם עוד ארבעתיים. אבל הבן אדם הזה כאילו תיקח את הכבשה הזאת. זה לא סתם כבשה. אז דוד מבין כדי לעמוד בפרץ ולא לגרום לאנשים כאלה לאחר, סתם, לא לאחר לשיעור, להגיע, לחטוף כבשים של אחרים, אז חייבים לעמוד בפרץ ולעשות פה דין, שברגע שאתה תעשה את הדין הזה, מה זה עושה? יראה. יראה. מוחד בעיתונים, מה התפרסם? הבן אדם הזה והזה גנב ארבעה כבשים והמלך פסק לו מוות. אף אחד לא יעיז לעשות כדבר הזה. זה מה שהמלך רוצה לעשות. בסדר? ולכן השם נתן לו את היכולות לעשות את זה.
הרב, זה הציפייה, זה יכול היה
ציפייה
של
ממש, עוד מעט נראה. ממש, זה הייתה הציפייה. כי באמת זה מה שדוד צריך לפסוק, ודוד פה הוא אלוף בפסיקה. ולא סתם השם יביא עליו. השם יכל לשלוח את נתן, תקשיב, עשית משהו נורא, לך לבית דין שישפטו אותך. כמו שזה לא היה עובד, אתה יודע למה? בבית דין? למה לא יכולים לשפוט אותו? נניח שכן שופטים מלך. אין עדים, נגמר הסיפור. שום דבר לא יעבוד פה. אבל זה המערכת המדהימה של ריבונו של עולם. המערכת המשפטית שלנו, בכלל, בעם ישראל עובדת שיש פה מערכת בשר בדם ששופטת, יש מעל המלך שעובד בחוקים אחרים, ויש את ריבונו שם שנכנס לתמונה כשהמערכת האזרחית לא עובדת, מה?
הנכון היה יכול לבוא עליו, בגלל שם
הדבר. נכון, נכון.
מה, כתוב מפורש אין עדים? אתה
שאלת? תחפש. לא, תפתח פרק ידעת, תחפש עדים.
מי
יצא
להתנגד מלך? מי יצא להתנגד מלך?
גם נכון. מסכים.
זה הגדולה של
דנים
שאמרת
את זה עכשיו. בטח. מה?
יש לה גולית מלאכים, מתכם, אתה בוא להביא יש
לך אמא. מי אמר שהם ראו?
מלאכים.
המלאכים, וישלח דוד מלאכים ויקחיה, ותבוא אליו, וישכב אמא. איפה כתוב שראו? הם מביאים אותה וזהו. עוד מעט אני אוכיח לך. עוד מעט תראה. בסדר? אנחנו דיברנו את השנה שעבר בזה, אבל עוד מעט נוכח את זה גם פה. יאללה, התקדמנו רבותיי. בקיצור, ריבונו של עולם, זה מה שדוד פוסק. אומר לו נתן, ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש! אתם מבינים מה זה? בום! ובבת אחת, מה הוא עושה? הוא מנפץ לו את כל מה שדוד ניסה לעשות במשך השנה האחרונה, התשעה חודשים. הוא מנפץ לו ברגע אחד. הרי דוד במשך כל הדרך, מי שלא הייתה השנה שעברה, אז נגיד עכשיו, במשך כל הדרך, מה הוא ניסה כל הזמן לעשות? להסתיר, 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 שלא ידעו, שלא ידעו, שלא ידעו. לא סתם. אפילו לשם יכול לגרם מזה וכו'. הוא ניסה להסתיר, בפת אחת פתאום עומד מולו בן אדם שאומר, אני יודע עליך הכל! אתה האיש! כה אמר השם אלוהי ישראל, אנוכי משחתיך למלך על ישראל, ואנוכי הצלתיך מיד שאול. איך יודעים את זה שהשם הציל אותו מיד שאול? רואים את זה בעיניים. אבל ההצלה מיד שאול הייתה הצלה מטורפת. תסתכלו הרי בשמואל א' בפרק כ"ג. שמואל א' בפרק כ"ג, תראו מה זה אומר. נכון, נכון, אבל אני לא רוצה מה שאומר על עצמו, אני רוצה לראות מה ריבונו שם אומר על עצמו. עליו, שמואל א' פרק כ"ג, פסוק י' ד'. שמואל א' פרק כ"ג, פסוק י' ד'. אתם רואים מה כתוב שם? רואים שמואל א', פרק כ"ג, פסוק י' ד'. שמואל א', פרק כ"ג, פסוק י' ד', רואים? יופי. שמואל א', פרק כ"ג, פסוק י' ד'. וישב דוד במדבר. זה בזמן ששאול לא דף אחריו, כן? במדבר מצדות, וישב בער ובמדבר זיף, ובקשהו שאול כל הימים, ולא נתנו אלוקים בידו, ככה הנבואה אומרת לנו. השם דאג שדוד לא ייפגע, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועכשיו נתן אומר לו את זה בפרצוף. אנוכי הצלתיך מיד שאול, אני דאגתי שאתה תישאר בחיים, ככה הוא אומר בשם ריבונו של עולם. והתנה לך, אני קורא בפסוק ח' אצלנו. תראו, זה הכל פעולות שריבונו של עולם עושה. אנוכי משחתיך, והתנה לך, אני, כן, ריבונו של עולם, והתנה לך את בית אדוניך, ואת נשי אדוניך בחיקיך. מי זה אדוניך? שאול. מי זה בית אדוניך? בית שאול. מי זה נשי אדוניך? מיכל, נכון? מיכל הייתה אשתו של שאול. כתוב פה נשי אדוניך. יפה, מסתבר, לומדים מפה, חלק מהפרשנים לומדים מפה שדוד נשא את הנשים של שאול. היו לו הרבה נשים? אישה אחת. אבל היה לו גם תלבשים. בסדר? אז למלך מותר לשאת את הנשים של המלך הקודם.
מצילו בדוד, נשא למלותו של שאול.
מה?
מצילו בדוד, שנשא למלותו של שאול. כן. כתוב במשנה.
כן. ויתנה לך את בית אדוניך ואת נשי אדוניך בחיקיך, ויתנה לך את בית ישראל ויהודה. אתה נהפכת להיות מלך על כולם, ומעט והוסיף עליך כהנה וכהנה. כלומר, מה התכנון של ריבון של העולם? להוסיף עוד דברים ועוד. תראה מה נתתי לך עד עכשיו, אני מתחיל לתת לך עוד ועוד 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 ועוד. מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיניי? אני רוצה רגע לעצור. תארו לכם, אתם הייתם נתן, או הייתם ריבונו שם שמכתיבים לנתן מה להגיד. מה הייתם אומרים לנתן להגיד לו ישר בפרצוף?
מדוע לקחת את אשת?
עוד רעיון?
מדוע
הסתרת? מה עוד? מדוע רק את אוריה? מה עוד? אתם לא אומרים את הדבר אולי הכי משמעותי פה, מדוע? מה? לא קשבת, חיללת? מה הפעולה הראשונה הטובה שהוא עשה?
למה חשבת שאני לא רואה?
למה הלכת לגג? ולמה שכבת איתה? זה כתוב פה? תראו מה הוא אומר לו. מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיניי? את אוריה איתי? מה אתה חושב כבר לאוריה איתי? רגע, למה שכבת עם בת שבע? בכלל לא מדבר איתו על זה. מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיניי? את אוריה איתי הכית וחרב. וישר קופץ אוריה איתי. ואת אשתו לקחת לך לאישה. ואותו הרגת בחרב בני עמון. ועכשיו הוא הולך לעונש, ואתה לא תסור חייב מתך וכו'. הלו, איפה השכיבה שהוא שכב עם בת שבע? הוא שכב עם בת שבע. למה הוא לא מדבר איתו על זה? כי מה? אחרי שהוא מת. אחרי שהוא מת, שם כתוב בסוף פרק י' א', ויעבור אבל, בפסוק אב ז', ויעבור אבל לישלח דוד ויספה את ביתו ותהי לו לאישה ותהי לו לבית. למה הוא לא מדבר על זה שהוא שכב איתה? מה? יפה, אז מה? אז מה? מה? אין בעיה הלכתית. בדיוק, כשר ומסריח, זה הסיפור. זה הסיפור פה, הכשר והמסריח. רגע, סבלנות.
לכן הוא קורא לזה בזיתה.
בזיתה. הוא לא אומר לו ששכבת איתה, כי לא הייתה בעיה. הלכתית לא הייתה בעיה. דוד, לא הייתה בעיה הלכתית לשכב. מה כן הבעיה? יאללה, כאילו מה? האישה מחכה לבעלה שהוא יחזור מזדה קרב, הוא נתן לה גט כדי שהיא לא תהפך להיות אגונה, אז זה מה שאתה הולך ואתה עושה.
אז הרב, זה לא אנחנו
מתמונים
את אורי החיטים, גם את
זה אנחנו נוכל, ואתה
לא עושה,
היה מורה בו רפות וזה, ואז אנחנו נצאים לזה קצת. כבר. עוד רגע.
ראינו
אותו שבעלו חבנה, שאלה טובה. מה?
ראינו גם שבשור
יום כבר שבתאות מדוע בזית את דבר השם, פסוק ט', מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיניי? קודם כל עשית משהו שהוא רע בעיניי, בעיניי ולא בעיני בני אדם, כי בבית דין היית מגיע את עוצה, מה זה זכאי? חבל על הזמן, אבל בעיניי אתה עשית משהו שלא בסדר. עליי לא מקובל שככה אנשים מתנהגים. מה? נקודתיים. מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיניי? נקודתיים. את אוריה אחיתי הכית וחרב. מה הבעיה בזה? בחרב ולא? בית דין. אדוני, אם הוא מורד במלכות, שפוט אותו בבית דין. תביא אותו לבית דין. סנהדרין ישפטו אותו. נגמר הסיפור. למה הרגת אותו בחרב? ואת אשתו לקחת אליך לאישה. אשתו. מה? היא לא הייתה אשתו. היא הייתה גרושתו. מבחינת ריבונו של עולם, היא נחשבת אישה. נכון שהיא הלכתית, היא לא נחשבת אישה. אבל מה זאת אומרת? היא אישה, היא מחכה לבעלה שיחזור משדה הקרב. היא, אותה הוא גידל, הוא חי איתה 20 שנה, הוא מטפח אותה, הוא כולל תכשיטים, הוא מדבר איתה, עושה איתה שיחה שבועית, תלמדו מהרב אלקים שספר לכם, הוא אוהב אותה, הוא מכבד אותה, הוא חי איתה, יוצא איתה לטיולים, הוא מקים איתה משפחה. תגיד לי. מה? הוא חי איתה לפני.
לא, אשתו, הוא מזכיר פה, הוא
נכון?
אז הלקיחה שהוא אכל לקח אותה אחרי או הלקיחה שלו?
שאלה מצוינת. רגע.
לקחת לך לאישה, הוא אומר.
לקחת לך לאישה, לכאורה בפשט זה ככה. אז זה קצת... זה בעיה, כי מה הוא רוצה? מה דוד רצה? דוד רצה להרוג את אוריה כדי לרסק את המשפחה. הוא רצה לקחת אותה לאישה ולהסתיר את הסיפור. זה היה הרצון של דוד. לקחת לך לאישה, אתם זוכרים שדיברתי איתכם על מתי שולחים את נתן? שולחים את נתן אחרי שהוא מתחתן ואחרי שנועד, לא שהוא שוכב. כי איך אתה לוקח אותה לך לאישה, איך אתה מרסק את המשפחה הזאת? זה מה שעשית כל התכנונים עליה בשביל לרסק את המשפחה? את אשתו, את אשתו! מה זה אשתו? היא כבר לא אשתו, הוא מת, היא כבר לא אשתו, היא על מנתו. את אשתו לקחת לך לאישה, איך אתה עושה כדבר הזה? ואותו הרגת בחרב נמון, למה חוזרים על זה? יפה, כלומר, מה החמור פה? מה עכשיו אם נתווסף? על ידי גוי. זאת אומרת, גם אתה רוצה להרוג אותו בחרב, וואלה, שלח איזה שכיר חבר או משהו וזה, אתה שולח להרוג אותו אצל הגויים האלה, אצל בני המון. ואתה לא תסור חרב מביתך עד עולם. עקב כי ויזיתני ותיקח את אשת אוריה החיתי להיות לך לאישה. תנו לי דוגמה מתי לא תסור חרב מביתו עד עולם. מי הראשון שלא תסור חרב מביתו? אבשלום, יש את דדוניה. אמנון, בסדר? מה? שבע בן בכרי, זה לא בדיוק ביתו, אבל נכון. חרב, חרב, חרב. למה ומה? בעזרת השם, בשבוע הבא, כי נגמרנו הזמן.